كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرة تخني وتاف مطهران مش عا أخت أسري بخم إشيم لشعا شتم عسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشعا عصار متريم بتدر شل 15150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת farstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם farstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום ראשון 15 בינואר 2023, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. עיתון ג'וואן כתב במאמר המערכת שלו תקיפת עין אל-אסד חיזקה את הביטחון העצמי של העולם, כי ביום ה-8 בינואר 2020 איראן ביצעה מתקפת טילים גדולה על הבסיס האמריקני עין אל-אסד במערב עיראק, ימים ספורים לאחר שארצות הברית התנקשה במפקד כוח קודס חלל רב אלוף קאסם סולימני במזלת בבגדד. העיתון כתב כי בכל עולם נדהמו מהיכולת והאומץ של איראן לאתגר את היוהרה האמריקנית פנים אל פנים על ידי התקפת הבסיס הצבאי האמריקני הגדול ביותר בעיראק. עיתון ג'וואן קבע כי מתקפת הטילים האיראנית על עין אל-אסד השפילה את ארצות הברית אזורית ובינלאומית, כשהמסר לכל העולם היה שאפשר להתמודד עם הלחצים והתכתיבים האמריקנים. העיתון ג'ומהורי אסלאמי פרסם דיווח על השימוש של הישות הציונית ברחפנים נגד הפלסטינים, וציין כי עיתון ידיעות אחרונות הישראלי צוטט גורם בצבא הציוני כי הישות הציונית משתמשת מזה שנים ברחפנים בפעולות בקרה ופיקוח על תנועות הפלסטינים בגדה המערבית, והוסיף שיש כוונה לפתח אותם על ידי הוספת יכולות התקפיות נוספות. עיתון ג'ומהורי אסלאמי הוסיף כי הגורם בצבא הציוני הבהיר כי שלטונות הכיבוש מתכוונים להתקין על הרחפנים כלי שמכיל רימונים קטנים כדי להשליך אותם על בתי הפלסטינים, בנוסף למקלעים קטנים לפגוע בפלסטינים בגדה המערבית במהלך כנסים או הפגנות. עיתון ג'ומהורי אסלאמי קבע כי בהתקוממות הפלסטינית הדגישו כי לוחמיה בגדה המערבית לוקחים בחשבון את האיום הציוני החדש הזה ומדגישים שיש בידיהם תוכניות לסכל את האיום הזה. במאמרו תל אביב נבהלת גם מדגל פלסטין, כתב העיתון ג'וואן, כי ממשלתו החדשה, הקיצונית והגזענית ביותר של נתניהו, הזדרזה לגלות את העוינות שלה כלפי העם הפלסטיני, כאשר השר לביטחון פנים בן גביר הקיצוני פרץ למסגד אל-אקצא בראש קבוצת מתנחלים ותוך הבטחה של חיילי הכיבוש. השר הזה, שאין גבול לשנאה שלו, הורה להסרת דגלי פלסטין מהמקומות הציבוריים בכל רחבי פלסטין הכבושה. העיתון הוסיף כי ההסלמה הציונית האגרסיבית הזאת לא מעידה על תחושת כוח כמו שנראית, אלא היא מלמדת על פניקה שהולכת וגוברת ביחס לכל מה שמסמל את פלסטין. בן גביר, ראש מפלגת עוצמה יהודית, הקיצוני ביותר בקואליציה של נתניהו, מחריף גם את החשש בתל אביב מכך שמדיניות ממשלת נתניהו תאיץ פריצת אינתיפאדה מזוינת מקיפה בגדה המערבית. ואף להצתת מלחמות חדשות באזור שיאלצו את הישות לשלם מחיר כבד. עד כאן מאזינים יקרים.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מכל דוד. נשיא סוריה בשאר אסד קיבל אתמול את שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן, ובתוך כך התנהלה השיחה על היחסים ההדוקים וההיסטוריים בין שתי המדינות ועל שיתוף הפעולה בתחומים השונים. הנשיא אסד הדגיש במהלך הפגישה כי דמשק מעוניינת להדק את הקשר והתאום עם הרפובליקה האסלאמית שהייתה בראש המדינות הראשונות שעמדו לצד העם הסורי במלחמתו בטרור, וכי יש חשיבות רבה לתאום הזה דווקא בזמן הנוכחי, לאור ההתפתחויות האזוריות והבינלאומיות הדוהרות כדי לשמור על האינטרסים המשותפים של שתי המדינות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן אמר כי סוריה היא מדינה חשובה ומשפיעה, לכן התחזקותה ופיתוחה של סוריה תורמות לפיתוח האזור בכלל ואיראן בפרט. עבדולהיאן הוסיף כי שתי המדינות עומדות בשורה אחת ותומכות אחת את השנייה, מה עוד איראן רוכשת אמון מלא בעמדות וההחלטות הסוריות ומאמינה שכל דיאלוג רציני בין סוריה לטורקיה הוא צעד חיובי על טובת האינטרסים של שתי המדינות והאזור. הנשיא אסד הדגיש כי המדינה הסורית מקפידה תמיד לנקוט עמדות במטרה לשמור על האינטרסים של העם הסורי, ומובן שאין מקום לדיאלוג אם לא יביא לסיום הכיבוש והפסקת התמיכה בארגוני הטרור. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן הדגיש כי הגיע להסכמה עם מקבילו הסורי פייסל מוגדד לחידוש המסמך לשיתוף הפעולה האסטרטגי בין שתי המדינות. במסיבת עיתונאים עם עמיתו הסורי פייסל מוגדד אמר עבדולהיאן כי הנשיא בשאר אסד הזמין את הנשיא אברהים רئיסי לבקר בדמשק, ואנו נעשה מיטב יכולותינו לקיים את הביקור. היחסים בין דמשק לטהרן במצב טוב ביותר, והנשיא אסד הדגיש כי מנהיגי שתי המדינות נחושים להגביר את היחסים הבילטרליים כאשר ההסכמים המשותפים שנחתמו בין שתי המדינות מתקיימים, והגעה להסכמה עם השר מגדד, והגעתי דברי עבדלהיין, והגעתי להסכמה עם השר מגדד לחידוש המסמך לשיתוף הפעולה האסטרטגי בין שתי המדינות. שר החוץ הסורי פייסל מוקדד הדגיש כי איראן וסוריה מתמודדות ביחד עם האתגרים המערביים, בעיקר האמריקניים והישות הציונית. במהלך מסיבת עיתונאים עם שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיין, אמר שר החוץ הסורי כי כל מפגש בין סוריה לטורקיה חייב להיות מבוסס על כיבוד הריבונות הסורית. المقداد هوسيف كي هنخوت هتصفائيت هتوركيت بشيطخ سوريا هو كبوش في هوسيف كي إيران تومخت بسخوت وعكرونوت هكفوعيم بمدينيوت شله لشمر على شلموتا هتريتورياليت شل سوريا سارة خوتس هسوريا ماركي سوخخ أركوت عم هسار حسين أمير عبداللهيان على همتصاف بشتاخيمها فلسطينم על רקע התקיפות הישראליות, והדגיש כי סוריה ואיראן עומדות לצד העם הפלסטיני. משרד החוץ זמן את השגריר של אנגליה בטהרן והודיע לו את המחאה על ההתערבות בענייני הפנים של המדינה. כך נכתב בהודעת משרד החוץ שפורסמה אתמול שבת. לפי ההודעה, השגריר סיימון שקרליף הוזמן במחלקת מערב אירופה במשרד החוץ. השגריר האנגלי ביקר את ההוצאה להורג של המרגל עלי רזה אקברי באיראן, מנהל מחלקת מערב אסיה במשרד החוץ. אמר כי יש מידע מהימן שאנגליה הכינה את הפח שבו נפל עלי רזה אקברי, ומסר כי על הממשלה של אנגליה לקבל אחריות על יצירת קשר לא נורמלי עם אזרח איראני שהוביל לפגיעה בביטחון הלאומי ברפובליקה האסלאמית והתמיכה הלא חוקית במרגל. הבכיר במשרד החוץ הוסיף כי איראן תגן על הביטחון הלאומי שלה, ובנושא הזה לא מקבלת רשות מאף מדינה, זה כולל אנגליה. הוא אמר עוד כי לפי החוק האיראני אזרחות כפולה לא מקבלת, והצהרות של אנגליה בנושא זה לא מתקבלים על הדעת. ראשי שלוש רשויות הממשל באיראן קראו להקל על האזרחים בתחום צריכת הדלק לאור מזג האוויר הקריר במדינה. ראש הרשות השופטת גולם חוסיין מוחסיני איג'אני, ראש הרשות המבצעת אברהים ראיסי וראש הרשות המחוקקת מוחמד בקר קליבאב התכנסו לישיבתם השבועית כאשר דנו בנושאים הבסיסיים הקשורים לצריכת הגז ולהקל על האזרחים בהקשר זה. במקביל, ראשי רשויות הממשל קראו לאזרחים לשתף פעולה עם הגורמים במטרה לצמצם את צריכת הדלק והאנרגיה, כדי לספק גז לאזורים הנדחים שהטמפרטורות צפויות להיות נמוכות בתקופה הקרובה. מפקד מערך ההגנה האווירית של הצבא אלוף עלי רזה סבאחי פרד הודיע כי מערכת באוור 373 היא בשימוש מבצעי, והוסיף כי בעקבות פיתוח מערכת באוור ביכולתנו לומר שברשותנו היכולת המוחלטת של ההגנה האווירית בעולם. אלוף עלי רזה סבאחי פארד התייחס בהצהרה לסוכנות הידיעות פארס ליכולת של כוח זה להגן על המדינה, ואמר כי מערך ההגנה האווירית ברפובליקה האסלאמית מסוגל בצורה המוחלטת להגן על המרחב האווירי של המדינה, בעיקר לאחר פיתוח מערכת פאוור 373. אלוף סבאחי פארד הבהיר כי נעשו בדיקות וניסויים על מערכת פאוור 373 לעיני העולם, שמודע ליכולת של ההגנה האווירית של צבא הרפובליקה האסלאמית באיראן. הגשם והקור לא מנעו מ-80,000 איש להגיע אתמול שבת לחקר הבימה בתל אביב ולמחות נגד ההפיכה המשפטית של ממשלת נתניהו בהפגנה גדולה ביותר בשנים האחרונות. רבים מהם הגיעו עם מטריות ודגלי ישראל וחלקם הביאו את הדור הבא להפגנה בתל אביב ולהפגנות המקבילות בחיפה ובעיר הקודש, שם מחו אלפים. גם בחיפה היו הורים שהגיעו עם ילדיהם לצד מפגינים מבוגרים וגם כאלה שמוחים מדי שבוע. אנחנו כבר 3 שנים מגיעים במוצאי שבת ומפגינים בשביל שישראל לא תהפוך לדיקטטורה. מפגינים נגד השחיתות, נגד ממשלת ההלכה, בעד זה שתהיה ממשלת חוק. חצי הציבור לפחות מבין לאיזה כיוון הקיצונים לוקחים אותנו, לא ניתן לזה לקרות, דברי המפגינים. שרת המשפטים לשעבר של ישראל צבי לבני נעמה אף היא בהפגנה בתל אביב ואמרה, יצאה ממשלה בישראל למלחמה נגד המוסדות הדמוקרטיים עצמם, הגדי לשלוט לא מצרים, לא ויכוח, לא ביקורת לגיטימית, השתלטות פוליטית ולא בחירות שנותנות את הכוח להרוס את הדמוקרטיה עצמה, אמרה. לבני, היא תארה רעל שנשפך שקרים שסוי איש באחיו, סימון כאויב כל מי שחושב אחרת, הכל כדי שנתפורר מבפנים ונחלש כחברה לפני המתקפה הגדולה ופירוק חומת ההגנה של הדמוקרטיה בכל החזיתות. אנחנו נעצור אתכם ולא נתפשר, כי הדמוקרטיה, החירות שלנו והזכויות שלנו הן לא מסחרה פוליטית. הם יכולים לקרוא לנו בוגדים, אבל אנחנו אלה שמגנים על ישראל מבפנים. הם יכולים לאיים באזיקים, אנחנו לא מפחדים, כך לפי ציפי לבני. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד.
שלום למאזינים יקרים, הנה הפרשנות שלנו להיום. הוצאתו להורג של מרגל העל של בריטניה, עלי רזה אכברי באיראן, הייתה גולת הכותרת של ההסק הרב משמעותי של איראן בתגובה הקריטית, והצגת העצמאות ואי הכניעה ללחצים והתכתיבים של אנגליה, לא להוציא אותו להורג. עלי רזה אכברי, סגן שר לשעבר, הודה במפורש שהיה עובד לטובת סוכנות הביון האנגלית MI6 וקיבל בתמורה 805,000 יורו, 265,000 פאונד ו-50,000 דולר בנוסף לאזרחות אנגלית. לפי כתב האישום של התובעה הכללי, הוא הורשע בפגיעה בביטחון הלאומי, ריגול לטובת אנגליה, יצירת קשר עם MI6, קיום מפגשים רבים עם קציני מודיעין של האויב במדינות שונות, במשך זמן ארוך. מה שהסוכנות של אנגליה עשתה לטובת אכברי מלמד את מידת הערך שזכה אצל האויב והחשיבות הגישות שלו למסמכים ואישים והסמכויות של האויב עליו. יש שתי תקופות בקשרים של אכברי עם סוכנות הריגול של אנגליה. הראשונה, לפני בריחה מאיראן בחיסוי של שבץ מוחי משנת 2004 עד 2009, והתקופה השנייה אחריה. לפי מה שפורסם עליו בתקשורת האיראנית, אכברי התחיל את הריגול שלו אחרי שיצא לפנסיה בשנת 2002 והתחיל בפעילות מחקרית ומסחרית במגזר הפרטי. סוכנות הריגול האנגלית זיהתה אותו ויצרה קשר באמצעות מתווך איראני שהיה בקשר עם אכברי. הגיוס המלא שלו הסתיים במהלך סיורים פרטיים שלו באירופה. הפגישה הראשונה של אכברי עם קצין MI6 בשם בדוי מרק התקיימה באוסטריה. הוא קיבל ויזה לאנגליה והתחיל את הקשרים שלו עם סוכנים בשגרירויות אנגליה והעביר את המידע והנתונים במהלך הפגישות. הוא התמקד בקשר עם סוכני הריגול האנגלים עד כדי שבשלב מסוים עצמו היה מציע שתצפו להצעות הבאות שלי. לפי המידע שבתיק שלו, הפגישה שלו עם השגריר אז ריצ'רד דלטון השפיעה כל כך שהוא המליץ לאנשים לשיתוף פעולה קרובה עם אכברי. בשנת 2004 הונפקה ויזה VIP לאכברי, והוא נסע לאנגליה ונפגש עוד פעם עם קצין מודיעין אנגלי. הנאשם קיים עד שנת 2009 מספר רב של פגישות עם קציני מודיעין של אנגליה במדינות שונות, כולל אנגליה, ספרד, גרמניה, איטליה, אוסטריה, מלזיה והאמירויות. קצין המודיעין האנגלי הציג עצמו כעמית במכון מחקר פוקוס, אך אחרי תקופה חשף את הזהות האמיתית שלו. עם זאת, מדגיש כי צריך להקפיד שהוא עמית במכון פוקוס. אכברי היה אוסף במודע את הנתונים בתחומים שונים, כולל אזורי, הגנתי, טילים, מסע ומתן גרעיני ונושאים כלכליים הקשורים לסנקציות, ומעביר אותם לסוכנים אנגליים. הנאשם הודה בבית המשפט כי נתן תשובה ליותר מ-2,000 שאלות של הסוכנים האנגלים. תחום הגרעין היה אחד התחומים החשובים שהוא נתן מידע עליהם לאויב. הוא הודה שקצין המודיעין של אנגליה הציג לו כ-178 שמות של עובדים בתחום גרעיני, והוא הציג את המדען מוחסן פחרי זאדה כאיש מפתח בתחום טכני, דבר שהוביל לרצחו בפיגוע קרוב לטהרן. הנאשם אלירזה אכברי קיבל בשנים שעבד למודיעין האנגלי תמורות רבות, הן כמתנות והן כסכום מזומן שהיה מעביר לחשבונות שלו, הראשון באוסטריה והשני בספרד. בשנת 2009 הנאשם אכברי הצליח לברוח מהמדינה בחיסוי מחלה ושבץ מוחי, וזו הייתה התוכנית שגיבשו לו סוכנים אנגלים. הנאשם הלך בשנת 2011 מספרד לאנגליה ומקבל את הדרכון האנגלי שלו בתמיכה מובהקת של סוכני ביון אנגלים. היה לאכברי גם חשבון בבנק האנגלי המפורסם HSBC, בזמן שהיה פותח חשבון גם שם מילא במקומו את הטפסים קצין מודיעין אנגלי. אחרי שהוא קיבל את הדרכון האנגלי שלו, חזר לאיראן והפעם נתפס על ידי כוחות המודיעין שעקבו אחריו כל השנים האלה. הנאשם היה כל כך חשוב לסוכנות הביון של אנגליה, שאחרי שהוצא גזר הדין שלו באיראן, השגריר האנגלי כינה את הגזירה וביקש מאיראן לשחרר אותו. אך איראן הציגה את העצמאות שלה וקיימה את גזר הדין והוציאה אותו להורג. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. הקהל בהפגנה נגד ההפיכה המשפטית צרק בוז לנשיא של ישראל יצחק הרצוג בזמן אומו של יושב ראש התנועה לאיכות השלטון אליעד שרגה. כבוד הנשיא הרצוג, אני קורא לך מכאן היום בשם כל הקהל הזה, קום עשה מעשה. הכרז על ראש הממשלה כבלתי כשיר למלא את תפקידו. הכרז על נבצרותו לאלתר, אמר יושב ראש התנועה לאיכות השלטון. הוא הוסיף כי ההיסטוריה לא תשכח לך אם לא תעשה את זה. שופטת בית המשפט העליון בדימוס ונשיאת התנועה לאיכות השלטון השופטת אליה פרוקצ'יה נשאה דברים בהפגנת התנועה לאיכות השלטון וארגוני המחאה נגד ההפיכה המשפטית של נתניהו, ואמרה, אנחנו בפתח עידן חדש, יש בו הגדרה חדשה של דמוקרטיה. דמוקרטיה קטועה הנשענת כולה על רצון הבוחר, שאינה נותנת עוד משקל לערכי יסוד דמוקרטיים אחרים. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן קול דוד.